חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הרמטכ"ל שלנו ראוי להערכה רבה על הקיום הקפדני של אחד מערכי צה"ל, דבקות במשימה. ולא רק על המלחמה שהוא מנהל בחמאס ובחיזבאללה, גם על הדבקות בהחלטה שלו מיד אחרי הכישלון הנורא של צה"ל בשבעה באוקטובר. הוא מקבל אחריות, אבל דבק בתפקיד ובמשימה ולא הולך לשום מקום. לא זו בלבד שהכיר באחריותו, אלא הוא גם ממשיך במילוי תפקידו ומעצב את צהל בצלמו וחידמותו גם עבור הרמטכ"ל הבא. כי לך תדע מי זה יהיה ואם ימנה לתפקיד כל מי שקשל יחד איתו בשבעה באוקטובר, הרי לא יעלה על הדעת שהרמטכ"ל הנוכחי ידיח את מי שנכשל באותו יום מר ונמהר בשעה שהוא מחזיק בתפקידו. ולכן מי שיתפטר מרצונו, יופי. אבל איש לא הודח, אף שהשמתם הייתה ברורה לחלוטין, ולפיכך קידם את בינדר ומינה אותו לראש אמן, ואת אלוף משנה א', קצין המודיעין של פיקוד דרום, הזיז מתפקידו, אבל לא בגלל האסון בשבעה באוקטובר, אלא כי ניהל רומן עם קצינה. ולאחרונה שמענו כי גם לא הודח מצהל, הוא זז לתפקיד חשוב אחר במערך הסייבר. ועוד התבשרנו כי ארבעה קצינים, רענים, בכירים, במודיעין פיקוד דרום, שהיו צריכים להיות מודחים, וזו אלה החלטות של חליבה, לפני שפרש, אבל ודאי באישור הרמטכ"ל, הם קודמו או מונו לתפקידים אחרים. אני מבין שהרמטכ"ל דבק במשימה להשאיר את פיקוד צהל ולמסמר אותו כך שיהיה קשה מאוד להדיח מי שקשל, כי הוא ממש לא מבין מה לא בסדר כאן. או שהוא מבין, הוא מצפצף.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני גם השוטר רע. נכון, היה היום פיגוע רצחני והייתה גם החלטה דרמטית של בגץ, אבל אני ברשותכם רוצה לדבר על מעצרה של נועה גולדנברג ביום שישי בחוף הים בתל אביב, באשמה חמורה, נוראה ומעוררת פלצות, כי יידתה לכאורה חופן חול לכיוונו המשוער של השר לביטחון פנים שהגיע לסיבוב דאווין אופייני בחוף. כדי שלא הובן שלא כהלכה, אני חושב שאם יש ראיות למעשה כזה, צריך לחקור ולשקול העמדה לדין, עד כמה שזה נשמע מגוחך. אבל לאסור צעירה בת 27 ללא עבר פלילי, חולת אפילפסיה כרונית, להוביל אותה אזוקה בידיה ורגליה לנווה תרצה, כשמשפחתה לא יודעת במשך שעות איפה היא, לבקש מבית המשפט להחזיק אותה במאסר כל סוף השבוע, לשגר לדיון שנערך בחצות ביום שישי את קצין החקירות של מחוז תל אביב ואת מפקד יחידת נחשון של שב"ס, כל אלה מעידים על ניקוי העורבות שידרש כאן ביום שאחרי בן גביר, ביום שבו נצטרך לבנות את המשטרה מחדש. אז מכובדי אסף זגורי, מפקד יחידת נחשון, כן כן, אתה שקודמת על ידי בן גביר לאחרונה, ומכובדי ניצב משנה זיו סגיב, ראש אגף חקירות ומודיעין במחוז תל אביב, שניכם שהגעתם בחצות לדיון כדי שמישהו ירמוז לבן גביר שאתם הדחלילים שלו, רציתי לשאול אם יש לכם מראה בבית, ואם כן, רציתי להמליץ שתציצו בה מתישהו. ורציתי לעזור לכם בזיהוי הדמות שמשתקפת שם ממול. זוהי דמותו של קרנף. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, מה אני אגיד לך, קצת שבוע טוב. בוא נפסיק להגיד שבוע טוב, זה נחס.
למה? אבל זה...
זה לא מצליח הרגע, למה? הטבלה לא משקרת.
אתה לא אומר שלום לבן אדם שאתה פוגש בו ברחוב, למה כי יש שלום? לא, אתה מברך אותו, שיהיה שלום.
לך לא אמרתי שלום, אני השתדלתי, לא רציתי לפגוע ברגשותיך.
אוקיי.
תשמע, אתה עושה אבל הרמטכ"ל, אבל אין לי כוח לזה יותר, זאת אומרת, למה אני צריך להילחם כל המלחמות האלה?
אתה מסכים עם זה שהוא ממשיך למנות ולא מדיח ומשאיר בצבא אנשים שאין ספק שהיו צריכים ללכת?
טוב, זו שאלה.
אין א' זה מפיקוד דרום.
זו שאלה שאי אפשר?
למה?
אז בוא אני אסביר לך, בוא, תשמע, כל השאלה כללית.
הוא רוצה לתת לו לצאת לפנסיה,
לא, 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 הוא לא נכון.
אז למה עוד תפקיד במערך הסייבר?
אריה, זה לא נכון. א', היום הוא עובד מן המניין במערך הסייבר באחד האגפים, ללא מדים, מגיע לאזרחים, מושאל מצהל, לא ניהולי, לא בכיר, ואין אף חייל תחתיו, וכל זה בכוונת מכוון. למה? כי להדיח אותו עכשיו מהצבא, דבר שיקרה. אפשר רק אחרי התחקיר. אם לא יהיה אחרי התחקיר, הוא ילך לבית משפט, וכפי שחווה על בשרו מוטי אלמוז בפרשה של האום ממצח שהתאבד, אם אתה זוכר, שהדיחו שם את הקצין ובית משפט החזיר אותו, אגב, דבר שתקפתי בחמת זעם, אתה צריך לחכות לסוף התחקיר הצהלי, וזה הולך להיגמר, ושם שמו אותו כדי שלא יישב בבית ויקבל מזכורת, וכשהתהליך הצהלי, התחקיר הצהלי ייגמר, הוא יודח מהצבא.
היו ועדות חקירה,
לא הקשבת לאף מילה.
ממשלתיות, הקשבתי, בייחוד שמחתי כשזכרת את מוטי אלמוז, כי קראתי רעיון יוצא מן הכלל איתו בסוף השבוע.
איפה?
אבל...
מקור ראשון,
רעיון מצוין. באמת, האיש אמר דברים כמו רפול בשעתו. אבל באמת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנשים שהיו צריכים ללכת, אבל נתנו הרבה זמן עד שתהיה ועדת חקירה ממלכתית או כזאת או תחקירים, ואז הם פרשו מצהל. יש הבדל בין להיות מודח כתוצאה ממשהו, או לתת למישהו לפרוש כדרך הטבע.
לא, אבל אף אחד לא נותן לו לפרוש. קודם כל לא מחכים עכשיו בוועדת חקירה ממלכתית שנתיים, שאגב מי יודע אם בכלל תקום.
נכון.
התחקיר הצהלי, הרמטכ"ל צריך, ותאמין לי, בדקתי את זה עם מי שצריך. הרמטכ"ל צריך להחזיק ביד תחקיר צהלי שאומר שהקצין כשל, ואז הוא יכול גם בבית משפט להגיד, כי כשהוא ידיח אותו, למה הרי הוא הולך לבית משפט? יבוא הקצין יגיד, אני 20 שנה נתתי לצבא, עכשיו אני בכלל פנסיה, ולכן אתה צריך את התחקיר הזה, ולכן הוא נמצא במקום שבו הוא אפילו לא מפקד על חיילים, וזה כל כך טרגי, כל האירוע הזה בכלל.
נכון, בית משפט יכול להורות אגב להחזיר פנסיה אם רוצים, אבל...
למה שזה יקרה? בוא נלך לחדשות. קים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור, בני שאולסקי, בני אשכנזי, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז סכם לנו בטובך את ההחלטה.
טוב, זה לא מפתיע. בג"ץ אומר ללוין, חיכינו, קיווינו, תכנס את הוועדה ותבחר נשיא. זה בעצם השורה התחתונה של הדבר הזה.
והם אומרים לו באותה נשימה,
רבה, אנחנו לא אשכנזי, מתערבים. לא. אריה, בוא נשחרר אותו, מה, נהיה קצר, נקצר.
לא,
מה,
לא, כן, בסדר. תראה, באותה נשימה הם אומרים לו, אנחנו לא מתערבים בבחירת שופטים, כי שם הם יודעים שיש לו וטו, אז מה יעזור להם? אבל השאלה היא אחרת. השאלה אם בשבוע שעבר לא למדנו שוב, מי שלא ידע, שיש ריקבון עמוק במערכת המשפטית שלנו. הקלטות, אפי נווה, מנדלבליט, מעידות על כך שהמנגנונים שיש להם בפנים כדי לבחור את עצמם או להשפיע על בחירת עצמם, הם רעים. לא נכון שאומר לוין, אני לא יכול לסמוך על המנגנונים האלה, ולכן אני לא מכנס את הוועדות?
זה קורה, ארי, תודה על ההלצה, תמשיך, סליחה, הפרעתי.
אבל אריה, כאילו אני יושב לך כיהודי טוב בשאלה, אז מה, אז עד אז לא יהיה לנו נשיא לבית המשפט העליון, אני מסכים לביקורת. אמרתי כבר 1,000 פעם, ואני אמשיך להגיד, משפט עורכי הדין צריכה לצאת מהוועדה לבחירת שופטים, אין לי שום בעיה לדקלם כמו טוקי את הדבר הזה 1,000,000 פעם, אבל מה, עד אז יש לנו גם בעיה קונקרטית, אין נשיא לבית המשפט העליון. עכשיו, אני אומר שוב, ואני גם אגיד את זה גם פה, אני לא מקדש את שיטת הסניוריטי, אבל נראה לי שלשנות את כללי המשחק באמצע המשחק,
תמיד אנחנו נהיה באמצע המשחק. תמיד אנחנו באמצע המשחק.
לא תמיד, לא תמיד. אם היו הולכים לתהליך של רפורמה נורמלי, עם היוועצות, עם איזונים, ולא על המפלצת הזו שהפילו על הציבור, אבל לגבי מה שאתה אמרת, אריה, למה צריך להניש את כל המערכת שמתברר שהימין, בואו נגיד את זה בכל רם, איפה ימין, הצד של אריה הריץ לפני דקה, לרשות לשכת עורכי הדין, אביחי מנדלבליט, אם תלכו לארכיונים, כל הימין הגן על המינוי שלו ונלחם על המינוי שלו,
נתניהו,
קויש,
נתניהו,
מטעם
נתניהו,
ועכשיו אתם באים להאשים.
אתה תכף תגיד לי שראשי ממשלה מהימין מושחתים, זה נכון.
לא, ראשי ממשלה זה כולם.
ונתניהו,
המערכת
מושחתת, אבל אי אפשר להמשיך לשחק את זה,
לא חושב,
כאילו לא.
אני לא חושב שהמערכת מושחתת, אני לא חושב שאם אפי נווה רקוב, זה אומר שכל לשכת עורכי הדין רקובה, אני חושב שאני כן מקדש את שיטת הסניוריטי.
היא מוטה פוליטית? לשכת עורכי הדין לא מוטה פוליטית? היא נבחרה פוליטית, היא נבחרה על אג'נדה מסוימת.
תקשיב, לשכת עורכי הדין הייתה הרבה שנים מוטה לכיוון כזה, הגיע אפי נווה והייתה מוטה לכיוון אחר. אפי נווה, וזה יאמר לזכותו, זה הדבר היחיד שיאמר לזכותו ולזכותה של הילד שקד, הביא את השופטים השמרנים לעליון, לשמחתי.
אבל אם אפי נווה היה היום שם, הם לא היו לוחצים לבחור, כי הם ידעו שהוא לא היה נבחר המועמד שלהם.
רגע, אבל אם יורשה לי, אני גם לא בטוח שאבי חימי היה בדיוק שמאל, אז עדיין...
הוא לא שמאל, אני מכיר אותו.
אני אומר לך, זה לא שמאל, זה ימין, זה שחיתות.
רגע, שנייה, בוא שנייה נעשה סדר בדיוק.
מה זה לא שחיתות? יש לך רעיון ללא שחיתות? כנסת זה שחיתות או לא?
אני הייתי מביא את הקבלנים במקום עורכי הדין.
לא, את הקבלנים אתה לא רוצה להביא. ואת
שופטי הכדורגל במקום השופטים, שלא ישבו בוועדה לבחירת שופטים, כי הם כולם נגועים בניגוד עניינים.
אז אתה יושב ביציאה וצועק על כולם, אבל בתכלס, כמו שאמר ביני, צריך נשיא לעליון, צריך שופטים לעליון, צריך מאות שופטים למערכת כולה, וכל זה תקוע, כי יריב לוין רוצה שתהיה לו אפשרות למנות שופטים באופן בלעדי, ואת זה בגץ בא ואמר לו, לא לגבי השופטים. בעצם מה שבגץ עושה היום זה ממנה את עצמו לכונס נכסים של פושט רגל. הוא לא מוכן לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה.
הוא השחקן והוא השופט, זאת הבעיה.
הוא לא השחקן ולא השופט.
שנייה, אני חושב שאריה, יש צדק בדברים שאתה אומר, אני באופן אישי חושב שזה פסק דין לא טוב, שמסתכלים עליו לטווח הארוך, כי אנחנו שוב לקחנו בעיה אזרחית פוליטית ופתרנו אותה באמצעות הגנן בגץ, אבל אריה, סליחה, הידיים של לוין לא נקיות פה. צריך לספר את כל הסיפור. אין לי בעיה, אני מקבל את הביקורת שלך על השחיתות, על המערכת שמתנהגת כמו מפאי ניקים, ועל זה שבית המשפט העליון הוא הגננת, אבל גם יש צד שני למשוואה הזאת, וזה יריב לוין שמתנהג באופן לא נקי בסיפור הזה, שהוא מביא אותנו בכוונה לנקודת הקיצון הזאת, עדיין הוא גם יכל להתנהג פה באחריות. אני רוצה, אין לי בעיה, אבל שנספר את כל הסיפור הרי, זה מבחינתי מסוח לי.
אני מקבל את הקטע שלך. מקבל את הקטע שלך.
תמשיכו בפרטי, אני לא מקבל לא אותך ולא אותך, ואני לא אדבר עם שניכם יותר בתוכנית הזאת.
לא, 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 מה זה?
בחיים
לא.
בסדר, בסדר.
בחיים לא.
בסדר, טוב, אז סתם. פרסומת אחת.
תודה רבה, בינה.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
אז מהמשבר החוקתי למשבר הביטחוני, אבי אשכנזי, שלום.
שלום, ערב טוב.
אז ירדני, ממהר ג'אזי, מהיישוב אוזרוב, שבצפון ירדן, ביצע את הפיגוע הרצחני היום. טוב, תשמע, זה עוד לא היה מישהו שבא מירדן למעבר אלנבי ויורה למוות בשלושה ישראלים.
נכון, ראינו, כבר ראינו מחבלים ירדנים שפעלו גם באי השלום וגם במקומות נוספים. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים ירדנים שמבצעים פיגועים.
חבר פרלמנט שניסה להבריח נשק.
ניסה להבריח, כן. אז אנחנו קודם כל, יש גם בירדן אנשים שלא בדיוק אוהבים אותנו. וגם בירדן יש לא מעט פלסטינים, חלקם שיש להם קשרים עם משפחות ביהודה ושומרון, וגם אנחנו רואים את הטביעת אצבע של איראן, גם פה בסיפור הזה שכל מה שקורה בצד המזרחי, בצד הירדני, אנחנו מבינים שאיראן משקיעה שם מאמצים כבירים, אחד, לפגוע ביציבות השלטונית בירדן, בממלכה, יש להם חשבונות פתוחים גם עם המלך, יש להם גם חשבון פתוח עם המלך באפריל, שבו ירדן סייעה לישראל כדי להרת את הטילים שירו מאיראן לכיוון ישראל, וכמובן יש לה אסטרטגיה רחבה להרחיב את המהפכה שלה גם בטריטוריה של ירדן, כדי ליצור את הטבעת חנק הגדולה הזאת על ישראל. ואנחנו רואים בזמן האחרון, אני כבר אין ספור פעמים סיפרתי לכם על הקווי הברחות שיש בגבול הירדני לתוך היוז, גם של כסף, גם של אמצעי לחימה, גם של אנשים, וכל זה מנגנונים שאיראן מפתחת באמצעות הגרועות שלה, שזה חמאס קוד והג'אד האסלאמי שיושב בטורקיה ובמקומות נוספים במזרח התיכון, וכל המנגנונים האלה מתנגזים לאותו מקום. האם הבן אדם הזה עכשיו הופעל באופן ספציפי על ידי אחד מהגרועות של ירדן, של איראן, האם הבן אדם קיבל סיוע, האם הבן אדם קיבל תשלום, קיבל את החימוש דרך איראן? כל זה נבדק כרגע גם על ידי מערכת הביטחון הישראלית השבת, וגם על ידי אנשי המנגנונים הביטחונים הירדנים, שהם בשיתוף פעולה מסיים ישראל בחקירה.
אתה יודע משהו על כוונה להקים מחדש את הגדר הפרוצה לאורך הגבול, גם בערבה, גם לאורך בקעת הירדן?
קודם כל, כן, צהל לוחץ על זה מאוד, אבל הגדר לבדה לא תעזור, אריה. חסר הרבה מאוד חיילים. אתה יודע שבדורך ה-300 קילומטר האלה אין גדודים שמפטרלים, אין תצפיתניות שמשקיפות, אין עמדות מכשול אמיתי מעברות, קם גדר ואחרי שבוע יבוא מישהו עם קטר ויחתוך אותה וייכנס. אז זה באמת, הגדר היא צריכה לבוא כמכלול אחד שלם.
אני לגמרי מסכים איתך, אני פשוט שאלתי כדי לדעת אם מישהו מתכוון לנשפוך עוד כסף בעניין הזה.
אגב, זה לא רק כסף, קודם כל זה מיליארדים כבדים, אבל אני הפליט האחרון לדעתי פה בשיחה הזו שעשה מילואים לאורך ירדן לפני השלום, כשכן היו מילואימניקים שפטרלו על הגדר עם הגשש ועם הטשטוש ועם מה שאתם רוצים, ולחזור לדבר הזה זה אירוע מפלצתי של כסף, של כוח אדם שאין, ואין לי, אין לי, כאילו, אין לי פתרון.
יש לזה פתרון. מה? אתה אומר את זה בכל חרדים, חבר'ה. אם יביאו עוד שלושה גדולי חרדים.
סבבה, זה פה אני איתך.
אתם יכולים לצחוק, אבל זה המציאות. זה בדיוק מה שצהר אומר, אני צריך את הגדודים האלה, זה בדיוק המשימות, אני צריך לשים אותם בגבולות, אני צריך לחסוך כל גדוד כזה, זה 12 גדודי מילואים לאורך כל השנה של צהל, שאמורים לבצע את
זה. תגיד, זה נכון שתולדנו היה שם לפני חודשיים, האלוף תולדנו, ונדם לראות שלחיילים במעבר אין נשק?
כן, פרסמתי את זה היום, מה שקרה זה שתולדנו הגיע לשם, ויש במעבר הזה בעלי תפקידים, שהם לא לוחמים, כלומר כל החבר'ה של המטפש והחבר'ה של הטבל, יחידת טבל של הקשרים הבינלאומיים, והחבר'ה האלה הם ברובעי 0-2, ותולדנו ראה את זה, ואמר החבר'ה לא מתאים לי שפה הסתובבו אנשים, כשהגבול הזה מתחמם ללא כלי נשק, שהם רק רובעי 0-2, אז הוא ביקש מהם להעביר אותם בבקשה לרובעי 0-3 הכשרה, עד שהם יעברו את הרובעי הזה בינתיים הם בלי נשק, היום פרסמנו את זה, ובצע אומרים שבתוך כמה ימים הם ילכו, יעבירו את החיילים האלה הכשרה נוספת של אקסטרה טירונות, מה שנקרא, לרובעי 0-3, ויקבלו את הכלי נשק שעד.
אבי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, בבקשה.
אלוף מילואים עמוס גלעד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום.
עמוס גלעד, מעבר לעברו במודיעין, גם היה ראש האגף המדיני-ביטחוני משרד הביטחון, בדיוק זה שאחראי על הקשר הביטחוני עם מצרים, עם ירדן, עם טורקיה, עם כל המדינות האלה, ובהמשך לשיחתנו עם אבי אשכנזי, מה, איך אפשר לפתור? זה חתיכת אירוע אסטרטגי.
מה, בגשר?
לא, הגשר זה קצה של כל הסיפור של ירדן, שהיא מדינה מאוד פגיעה, היחסים איתה חשובים לנו מאוד, אבל מצד שני היא גדולה, היא חלשה, כולם רוצים, האיראנים לוטשים את עיניהם לשם, איפה אנחנו במשחק?
קודם כל, אנחנו חייבים לקדש מדיניות שלפחות במערכת הביטחון הייתה מאוד מרכזית, והיא לחזק את ירדן ככל הניתן, ואכן, היחסים המיוחדים, הביטחונים, אסטרטגיים שיש עם ירדן, הם מגולמים במילה דמים, שזה גם הרבה דם והרבה משאבים. היחסים עם ירדן חוסכים לישראל מיליארדים, ונותנים לנו יכולות פעולה מדהימות שבתכליתם ובשורה התחתונה מצילות הרבה מאוד חיי אדם. זה פשוט מאוד חלק מהתבונה שנדרשת אם אנחנו רוצים לשמור על עוצמה. אז היחסים בין מערכות הביטחון הם מעולים, אבל יש פה דברים אחרים שקורים שהם יכולים לסכן פעם ראשונה שאני מודאג באמת. משום שאם בן גביר ימשיך להתגרות בהר הבית, הוא יכול גם לגרום לאימות עם כל העולם המוסלמי. הוא נראה כאילו הוא זוכה לברכתו של נתניהו, למרות שהוא מכחיש את זה. העוצמה, היציבות של ירדן בנויה על היחוס לנביא ועל המערכת הבדואית וכו'. דבר שני,
רק בעניין הזה, נדמה לי שירדן יצאה נגדנו באום ובהג לפני שבן גביר היה שר לביטחון פנים. כלומר, הם שמו את עצמם במקום הראשון בזירה הבינלאומית נגדנו, עוד לפני התירוץ של בן גביר.
אני אגיד לך ממה אני מתרשם. איפה שדם של ישראלים נשפך או לא, ואיך אני יכול למנוע את זה בתבונה או בכוח או בשניהם. זה מה שמעניין אותי. לי פחות חשוב שהשר החוץ שלהם מדבר ככה, והם עושים אחרת, הם צריכים
לקרוא. ושהם מגישים להג? לא, זה פוגע בנו בלי כל ספק. והם יודעים את זה, ולכן הם עושים את זה.
אני מתרשם מהביטחון. זה מה שמרשים אותי.
אריה, לגבי האג, הם כולם מספקים את המספטים הזה, כי הם מאוד מאוד חלשים. השאלה היא מה קורה ביטחונית.
אז אם ביטחון, אז זה הברחות נשק שהן סיטונאיות לאורך הירדן בשנה האחרונה, זה גם בגלל בן גביר?
זה גם לא מדויק.
לא, זה לא בגלל בן גביר.
קודם כל עובדה היא שבקעת הירדן אזור שקט, וכביש הערבה אזור שקט, אילולא שיתוף הפעולה המדהים עם הירדנים, כבר הכבישים האלה, כמו שהיו פעם בשנות ה-60, ה-70, היו הופכים לשדה קטל וקרבות. זה עוד יכול לקרות. לנו יש אינטרס אדיר שהמשטר האשמי כנקודת יציבות ויציבה במזרח תיכון יימשך. במילים פשוטות, שיתוף הפעולה הזה שהאיראנים מזהים בגלל מה שסמוטריץ' מוביל ביהודה ושומרון, וערעור השליטה שלנו שם, יכול גם להשפיע על ירדן. ירדן היא עורף אסטרטגי לאור גבול, שבחלקים הרלוונטיים הוא 50 קילומטר מירושלים. ואנחנו הולכים ממש בכיוון הפוך. יש את מערכת הביטחון, צהל, שבק, שעושים עבודה נפלאה, ויש את המערכת המדינית שעושה עבודה הפוכה.
מה בעצם, אם היינו שואלים אותך, מה בעצם, עזוב רגע את בן גביר פה, אנחנו, זה כבר אמרנו.
לא, זה חלק מהעניין.
זה כן, הוא גם השם באינטיפאדה השנייה ובראשונה, כי בלעדיו לא היה מתערער המצב הביטחוני ביהודה ושומרון. כמה אפשר להאשים את בן גביר בטרור הערבי?
לא, הוא לא מאשים אותו בטרור הערבי, אריה, למה להגיד ככה?
הוא מסב, אני לא אמרתי את מה שאתה אומר.
לא, זה לא.
לא, לא אתה, נדבר על...
כן, כן, אני אמרתי לאריה.
באמת, בהכירות של הנתונים האלה, יש פה מארג מאוד עדין, ואנחנו חייבים לשמור על היציבות, למשל, אפילו לספק להם את המים שהם צריכים, אני שומע כל מיני גרשאות, אני לא רואה ידידות וחום בין ראש הממשלה למלך עבדאללה השני, הוא לא מדבר איתו, הם לא משוחחים, זה הכל דברים שבנינו אותם בעמל רב, והם חלק מהותי, ליבתי, מהביטחון של ישראל.
עמוס גלעד, אלוף מילואים, תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום.
ליאורה חסון, תושבת מושב נעמה, שלום.
שלום.
שלום וברכה.
אז אנחנו חוזרים לפיגוע הנורא הזה היום. יוחנן שחורי, יורי בירנבאום ואדריאן מרסלו פודמאסטר נפצעו אנוש ואחר כך נקבע מותם, ואנחנו מבינים שיורי היה מנעמה.
יורי חבר מושב נעמה כבר
כ-30
שנה.
מושב נעמה הוא מושב קטן, ושם כולם מכירים את כולם, אני מניח.
נכון.
ספרי לנו עליו.
יורי, כשאתה מדבר על יורי, מנסה לתאר אותו, אתה מתאר 1.90 מטר עם חיוך ענק, בן אדם צנוע, בן אדם שחברות אצלו זה מקום ראשון. הוא הגיע לנעמה רוסיה, הוא עשה עלייה עם אשתו טובה, זכרונה לברכה. וכאן נולדו הילדים, ילדים שגידלנו וגדלו יחד עם ילדינו שלנו. וזה היום יום שבר נוראי. בן אדם קם בבוקר לעבודה ולא שר.
תגידי, אתם מעבר לאבל עצמו הספציפי על יורי, הבקעה, כמו שהרגע אמר אלוף עמוס גלעד, הבקעה כאילו מושבי הבקעה המקסימים, נעמה זה איפשהו לא רחוק ממסועה, נכון?
דרום אני מסוע.
נעמה היא צמודת יריחו.
נכון, אני רואה אותה למפה, אוקיי.
כן.
אבל פתאום אתם נכנסים לחדשות ולא מהסיבות הנכונות, אתם פוחדים שזה מגיע, פשוט מגיע גם אליכם?
בן, אני 42 שנה פה, בפחד לא בונים יישובים. אנחנו קהילה חזקה, אנחנו לא שונים מהחברים שלנו בעוטף עזה ומהחברים ברמת הגולן ובגליל. אנשים שמגיעים למקומות האלה עם חוזק נפשי גבוה מאוד, ואנחנו עצובים, אנחנו כואבים, אבל אין פה עניין של פחד, יש עניין של הערכות טובה יותר. אנחנו רובנו נוסעות נשק היום, ולא לוקחים את הכל כמובן מאליו, אבל מה שונה המקום שלי ממדינת ישראל? מי אני אחרי הנובה ואחרי הטבח בבארי וכל היישובים שם? צריכים לעמוד על המשמר, צריכים לקום ולהמשיך לנטוע, ועם כל הכאב הזה להמשיך.
אתם עוסקים בחקלאות, ויש גם עובדים זרים אצלכם, גם ערבים מיריחו?
רגע, יורי כשהגיע לארץ, זכיתי שהוא היה העובד הישראלי הראשון שלי.
וואו.
הוא כתף איתי את הפרחים, ארז איתי טריבולים, פשוט קסם של בן אדם. וכן, אנחנו עובדים עם תאילנדים, אנחנו עובדים עם מקומיים.
מקומיים זה ערבים.
נכון.
וכאילו הדבר, מה שקורה עכשיו יכול להכיר את השיתוף פעולה הזה?
סיפרתי היום לפועלים שלי. ראיתי את הפנים שלהם. אנחנו צריכים לזכור שלא כולם הם רוצחים. ואני מתייחסת לכל אלה שפוגעים בנו כרוצחים. אבל לא כולם הם כאלה. ואם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, צריכים פשוט להיות עם יד על הדופק, ועם פשוט לנהוג קצת אחרת ממה שנהגנו בשנים האחרונות. אחרי השביעי באוקטובר, ההתייחסות שלנו לדברים, החשש שלנו, ההתנהלות שלנו, היא השתנתה. אני אף פעם לא אעמוד, לא אף פעם, אני היום לא אעמוד עם הגב לפועלים, גם אם הם האהובים הגדולים ביותר שלי. זה החששות הקטנים, אבל מה זה? זה קטן לעומת רצח של חבר בקעה היום, שזה אסון נוראי.
אמרת מקודם, איני צדה את זה, אנחנו נושאות נשק.
נכון.
כל הנשים של נעמה מסתובבות חמושות?
לא, אבל רובם כן.
וזה חדש או שזה זה, זה הרוטינה?
שביעי באוקטובר.
וואלה. ו... כן. ומה אתם מגדלים? ממה נעמה מתפרנסת?
בעיקר תמרים שאנחנו ב-CC הגדיד עכשיו. תבלינים.
גדיד זה תמרים, כן.
כן, תבלינים וקצת ירקות.
וכמה חם?
חם, חם.
גיהנום. אבל אנחנו קיבלנו...
זה נכון שזה נהיה... שאנשים עם הפזם שלך, שלי, של אריה, יודעים להגיד שלפני 30-40 שנה היה פחות חם?
נכון.
בטח. אני הייתי רופא חטיבתי של הבקעה, לא היה ככה חם. הייתי נוסע בג'יפ פתוח. לא היה כל כך חם.
אבל היינו רגילים, אריה, גם למדנו בבתי ספר בלי מזגן, היינו רגילים, אולי זה עניין שלנו.
אבל זה שטויות, אתם מדברים על שטויות, מה זה מזג האוויר? כדי שמותו, רציחתו של יורי, לא תהיה לשווא, צריכים פה ליישב את כל הבקעה. צריכים להגדיל את היישובים.
נכון.
צריך פשוט פה להביא את כל החבר'ה הצעירים וליישב כאן, כי זו הציונות האמיתית.
והבעיה היא הממשלה. הבעיה היא הממשלה, או שאין מספיק אנשים כמו יורי?
משהו השתנה בחברה הישראלית. אני לא יודעת אם זה הממשלה או לא ממשלה. יש אצלנו רחבה עכשיו ענקית, ואנשים באים. היישוב מ-30 משפחות גדל ל-70.
יפה מאוד.
בחמש שנים האחרונות. זו התשובה הניצחת לטרור האכזרי והנוראי הזה. הם לא יצליחו. להתגבר עלינו, הם לא יצליחו,
יעבור אחד. מודים לך שאמרת, גם סיפרת לנו על יורי וגם מודדת אותנו, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת. דוקטור אלוף משנה במילואים משה אלעד, שלום.
שלום בן, שלום אריה.
שלום, ערב טוב.
מומחה לפלסטינים וירדן, מכללת הגליל המערבי. נרד רגע קצת יותר לרזולוציות של השיחה עם עמוס גלעד. איפה זה עומד עכשיו בין מלך ירדן לבין ממשלת ישראל? היחסים עם נתניהו רעים מאוד, את זה אנחנו יודעים. השאלה היא עד כמה זה יכול להשפיע על השיתוף פעולה הביטחוני?
שיתוף הפעולה הביטחוני בין לא מושפע מיחסים עם נתניהו, בדרך כלל, הוא מושפע איזה איומים קיימים. זה אותו דבר אפשר להגיד גם על מצרים, גם על הרשות הפלסטינית בסך הכל. היו המון משברים בעבר, ואנחנו מכירים אותם, שאימו, נקרא לזה כך, על השיתוף הפעולה שאז קראו לו רגיש, קראו לו שברירי, הוא לא רגיש והוא לא שברירי. יש פה עניין של אינטרסים, ירדן תלויה, צריך להגיד את האמת, תלויה המון בישראל, וגם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה מודיעינית, ולכן האינטרס הירדני הוא הרבה יותר גדול, אלא מה? באמצע ישנו כמובן האיום הגדול של האופוזיציה, האיום המתחולל כל יום שם, האיום האסלאמי, ואלה הדברים למעשה שגורמים לראשי השלטון לפעמים להוריד את ראשם קצת למטה, לתת הרגשה שכביכול הם כועסים, או יש איזשהו משברון, אבל כפי שאתה יודע, עוברים, חולפים כמה ימים וכל העניין חוזר לשגרה.
כשאנחנו מדברים על המעורבות של איראן בירדן, אנחנו מדברים על הניסיון שלהם להפעיל את האחים המוסלמים בירדן?
את האחים המוסלמים, את המיליציות השיעיות כמובן הם מפעילים מעיראק, שזה קרבה של כלום. הם מפעילים כל מי שיסכים, כולל בישראל הם עושים מאמצים, כל מי שיסכים היום להיכנס לנושא הזה שנקרא אנטי ישראל, הם יעשו את זה בחפץ לב. תראו, יש דבר שפחות נתנו לו דגש בתקופה האחרונה. האיראנים נכנסים לנישה הזאת של ההבטלה החמורה באיוש, ועם עצות כסף, ומציעים לצעירים פלסטינים עבודה בטרור, כן? שזה היה כבר בעבר בכל מיני ורסיות כאלה ואחרות. כלומר, הם קוראים לזה הצעירים, קוראים לזה עבודה, להביא לחם וחמה הביתה. והאיראנים מנצלים את זה כל כך טוב. הם מנסים את זה גם בירדן. בירדן המצב לא הרבה יותר טוב, כפי שאתם יודעים. והם מגייסים. כסף לא חסר, והם מגייסים. והשאלה היא איך מונעים את הדבר הזה, שהוא די קשה, במיוחד שאתה לא נותן אלטרנטיבה, לא תעסוקתית ולא אחרת, ואתה צריך לעמוד, להסתכל ולנסות להילחם בזה.
עד כמה היציבות הפנימית של המלך עבדאללה יציבה? אני כל הזמן נוקב, מרחוק אמנם, אני לא מתמחה בזה כמוך, אחרי תלאותיו, הרי רוב האוכלוסייה שלו זה פלסטינים, זה אירוע נכון. קצת משוגע.
נכון, אני אתן לך את זה בתור דוגמה. הוא לא יבוא למשפחותיהם של שלושת הנרצחים כמו אבא שלו, הוא לא יקוט קידה עמוקה, מה שנקרא, ולא ילווה את זה במסע יחסי ציבור, כמו אביו שעשה את זה למשפחות בית שמש, אם אתם בוודאי זוכרים זאת. מדוע? כי הוא חש מבוכה ענקית, המלך. מי שאותו דקמסה שעשה את זה אז, שירה בבנות, בשיא האופוריה של השלום, מה שנקרא, הביך אותו, את המלך, הוא לא ידע איך לאכול את עצמו מרוב בושה, מה שעלה. האדון עבדאללה בנו, הוא לא קורץ מאותו חומר, ולכן הוא הרבה יותר חששן. האמת היא שהמצב הרבה יותר קשה היום אצלו. המלך זכה לקבל המון המון קרדיט בעקבות ספטמבר השחור, הוא לא עשה חשבון לפלסטינים, הרק 6,000 איש מביניהם, וזכה להמון פעילה.
מצד שני, המלך עבדאללה עדיין, הוא שורד גם בניגוד להרבה הערכות. טוב, נמשיך בפעם הבאה, דוקטור אלוף משנה מילואים משה אלעד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
דיווחי תנועה. ספורט, ב-103 FM. חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
אין לנו הרבה זמן, תציג, לא נשתדל לו להפריע את העמדה ההפוכה, זאת אומרת, עמדה שמתנגדת לפסיקת בגץ היום.
כל אחד פשוט צריך לקרוא את פסק הדין של בגץ, ושואל את עצמו איזה שיתוק, איך כתב שם השופט שטיין, המערכת תהיה במשבר, בשיתוק, איזה שיתוק יהיה בן כספית, אם יצחק עמית יהיה ממלא מקום מאוד חודש, ולא יהיה נשיא קבוע.
למה אתה לא שואל את אריה?
חוץ... ודאי, זה המובן מאליו.
אני אענה לך, בשביל זה בחרנו שופטים שמרנים. הם לא האקטיביסטים.
אגב, שלושה שופטים שמרנים, בדיוק.
אני קראתי את פסק הדין של שלושתם, אני חושב שהדברים האלו שנכתבו בפסק הדין, אין להם שום ביסוס, לא בחוק, שיקול הדעת לחוק, השופטת וילנר אומרת מהירות ראויה, מי קבע מה ראוי ומה לא ראוי?
אבל זה העניין, חבר הכנסת הלוי, שבית המשפט הוא הפרשן של החוק, ברגע שהחוק משאיר את זה עמום, הוא אומר אמנם ששר המשפטים יכנס, אבל אין, יש לקונה במה קורה אם הוא לא מכנס, אז בית המשפט בגץ נתן לו כל כך הרבה זמן, בסוף מה, אדוני, תכנס?
אין שום לקונה, המערכת מתנהלת, יש לקונה אחת בדבר אחד, שהקנאות המשיחית של שופטי עליון, שלא התחילה מהיום, הייתם צריכים לראות...
שלושה שופטים שמרנים, שמונו על ידי ממשלות ימין ושרים ימין.
רגע,
אני לא אומר שיש לי ביקורת על הימין שמינה אותם, בן, יש לי ביקורת על הימין שמינה אותם. אני אומר שוב, השאלה פה עניינית, אז תפסיק לחפש פרסונלי, צריך לדבר על הדבר עצמו. הדבר עצמו בא שר המשפטים, באמת, ברצון טוב להגיע לאיזושהי הסכמה בשעת מלחמה, אומר להם, לא יקרה כלום אם הנשיא אלרון, אפשר לחשוב, הפך להיות מוקצה מחמת מיעוט, יהיה שנה, ומאז יהיה הנשיא עמית. מה קרה?
לא קיבלו
מה זה מדיניות האפשל הזאת? מה זה מדיניות
האפשל? לא, שאלה פוליטית.
לא קיבלו את ההצעה. מה יקרה עכשיו? איזה מין משבר חוקתי? איזה פרצוף יהיה למשבר חוקתי אם הוא יסרב למלא את הוראת בגץ?
הוא צריך להודיע לבית המשפט שבהינתן הקנאות הזאת, הדתית יש לומר של השופטים, הוא יחדש את החקיקה שתאפשר בוודאי בנושא הזה של הנשיא, שלא לומר בכלל בהרכב הוועדה שהיא לא מקובלת ואף משטר דמוקרטי, שאין רוב לנציגי הציבור, אין דבר כזה בעולם הדמוקרטי, למעט 2-3 מדינות מכל מיני סיבות שלא נכנס אליהם כרגע, אין דבר כזה ולא סתם אין דבר כזה. שיקול הדעת בבחירת השופטים אסור לציבור, הציבור בוחר בדמוקרטיה בשיטות שונות, נשיא, ממשלה, פרלמנט עליון, פרלמנט לכל מדינה.
אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, כי כמובן אפשר להסביר לך בדיוק מה יש פה ומה אין פה, מבחינת איזונים ובלמים, אבל אריה, אני חוזר לשאלה של אריה, יש לנו דקה בדיוק לסיום. האם אתה אומר לנו, רגע, שנייה, האם אתה אומר לנו שהוא הולך לא למלא את פסיקת בגץ?
אני חושב, להפך, אני אמרתי שאני חושב שהשר צריך, במצב הזה שבו בית המשפט באמת, למרות הניסיונות להימנע מהתנגשות כזאת בין רשויות השלטון, כיוון שהם דוהרים בדיוק לתאונה החזיתית הזאת, שר המשפטים צריך להימנע, להודיע לבגץ שהוא בהליך, כבר התחיל למעשה ההליך הזה, של שינוי החוק בנושא ועדה לבחירת שופטים, וכיוון שכך, תהיה השעיה הנוספת מתבקשת, עד שהכנסת תמלא את החקיקה, תשנה את החוק, בוודאי בכל מה שנוגע למינוי נשיא, אנחנו נצמדים פה לאיזה נוהג שאין לו גם בסיס בחוק.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
המשבר החוקתי כבר כאן. אריה, נצא לפרסומות, ואחר כך נשמע את הדעה ההפוכה של יואב סגלוביץ', חכו לנו. תגיד עכשיו שלום וערב טוב למי שהיה ראש אגב חקירות במשטרה, ניצב בדימוס, חבר הכנסת מיש עתיד יואב סגלוביץ', שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
טוב, יש לנו אמת הרבה נושאים, אבל המרכזי הוא החלטת בגץ, שמורה בהרכב של שלושה שופטים לשר המשפטים לממש את סמכותו, לכנס את הוועדה למינוי שופטים על מנת לבחור נשיא לעליון, ובאותה נשימה לא לגבי בחירת השופטים החסרים, שם הם אומרים שזה באמת נתון לשיקול דעתו, אלא רק לבחירת הנשיא והמאומר הבא, מה אתה אומר?
אני חושב שזה מאומה רבה במובנים רבים הלא מאומה. אני חושב שפה ראיתי את התגובה של לוין, שגם היא מופרכת ולא מחוברת למציאות. בסוף, בית משפט נתן המון זמן ללוין לקבל את ההחלטה שתפקידו לכנס את הוועדה. הוא נמנע מלכנס את הוועדה. הוא נמנע מלהשתמש בסמכות שלו של כינוס הוועדה. ומשכו זמן, ומשכו זמן, ולמעשה אין נשיא בית משפט עליון כבר מ-16 לאוקטובר. ובלית ברירה, בית משפט לא רוצה, גם אפשר להביא, לקרוא את פסק הדין, הוא גם כותב, הוא נמנע מזה ככל שאפשר. בסוף, את המובן מאליו צריך לעשות. חבל שלוין נוהג כך, ובסוף מפיל את התיק, וטוען טענות כנגד בית המשפט העליון.
אני רואה את זה אחרת, אני חושב שבית המשפט העליון מקפיד על הפרדת הרשויות, ויש רשות מחוקקת ומבצעת, ויש רשות שולטת, וזה בית המשפט. כלומר, למרות שהם בניגוד עניינים מוחלט פה, כי הם עוסקים בעצמם, הם מקבלים החלטה בדיוק בתחום שבו לוין אין לו יכולת להשפיע, אבל נמנעים להורות לו לכנס את הוועדה ולבחור או לטרפד מינוי או להגיע להסכמות בנושאים אחרים. אתה לא מריח כאן חריגה מסמכויות בית המשפט העליון?
ממש לא. עוד פעם, הצביעה בצבע של ניגוד עניינים בבית המשפט העליון בהקשרים האלה היא מופרכת.
למה? זה העניין. הוא עוסק בעצמו.
אני אסביר מדוע. הוועדה לבחירת שופטים מורכבת ממספר מרכיבים. משופטים, מאנשים פוליטיים ולשכת עורכי הדין. מה שעשה לוין, הוא נמנע מלכנס את הוועדה. זה מה שהוא עשה, כי בחירה של נשיא בית משפט עליון לא צריכה רוב מיוחס. הוא פשוט נמנע מהתוצאה שהוא לא רוצה שיתבוא, וכך הוא גם צובע את הכל בצבע, כאילו שעשו משהו. העניין הזה פה הוא השתמש בסמכות שלו לרעה. הסמכות שלו, או להימנע מכינוס, זה שימוש לרעה בסמכות. ההימנעות יש בה גם סוג של שימוש. זה מה שהוא עשה. בסוף, במקום להגיד, טעיתי, משכתי את הזמן, הוא מתגולל על בית המשפט. כאילו שמזה אתה יכול להסיק את כל הרעות החולות. אפשר להסיק מזה רק על רעה חולה אחת. שלוין לא מבצע את תפקידו בכלל, בכל התחומים כולם. זה מה שאני מבין, לא רק מההחלטה, מכל השנה האחרונה. מתק שפתיים מצד אחד, ופטיש 5 קילו מצד שני.
אם נדבר רגע על ההרכב, תקנו אותי, אם אני טועה, אלה שופטים שמרנים.
תראה עוד פעם, אני כל כך נזהר בעניין של הצביעה בצבע של שופטים, אבל...
בוא, אנחנו לא בעידן של זהירות, סגלוביץ', תזדקה רגע לזהירות.
לא, אני לא מזדקה
לזהירות. וילנר, גרוסקופ ושטיין, זה שלושה שופטים שמרנים.
דרך אגב, אם תלכו ותראו אחורה, שטיין דיבר על מעמדה של, שופט שטיין דיבר על מעמדה של מגילת העצמאות, שדיברו על עילת הסבירות. זאת אומרת, יש פה איזושהי הפתעה קולוסלית לעובדה, שיש שופטים בירושלים, מה שנקרא. עכשיו, ממה מופתע לוין? מזה שיש בעלי מקצוע ושופטים שלא מוטים פוליטית והם מקצוענים, תהיה דעתם אשר תהיה, אותם, בהם הוא נותן סימנים. הוא צריך את סימנים בעצמו, בהתנהגותו, והכל הוא בסוף זורק את זה עוד פעם על ההמון. 2.5 מיליון אנשים, בואו, ההמצאות האלה עבר זמנם בטל קורבנם. לא בטל קורבנם אצל יריב לוין.
ומה המשמעות של המשבר החוקתי אם הוא לא יכנס את הוועדה?
תראה, אני חושב שזה לא, עוד פעם, אנחנו מציגים כל דבר כמשבר, הוא לא יכנס את הוועדה, המשמעות היא שלא מבצע פסק דין. המשמעות של אי ביצוע פסק דין כלפי שר במדינת ישראל, זה על ראשו של ראש הממשלה והממשלה במליאתה. זאת אומרת, זה לא באמת, אם רוצים שיהיה משבר חוקתי, אפשר לעשות אותו. אבל אין משבר בכלל. במדינת ישראל, פסק דין חייבים לציית. נקודה. זה לא שאלה אם...
אתה מכיר הרבה פסקי דין של בית המשפט העליון, שממשלות ישראל לדורותיהן לא קיימו, ואף אחד לא עשה מזה רעש. הרבה מאוד אני מכיר.
אני עוד פעם, אני לא מכיר במאות. אני יודע דבר אחד, על דבר כזה, שמינוי ראש רשות השופטת, הימנעות ססר בצורה אקטיבית מביצוע תפקידו, תוך הטלת דופי בכל העולם וסביבתו, בתקופה הזאת, אפרופו כולם מדברים מלחמה וכו' וכו', הוא שכח את העניין הזה. אני מזכיר לכולם את התקופה שנמצאים בה, מזכיר לכולם מאיפה התחיל כל הברדק הזה, וכל האסון שקרה עלינו הרבה לפני 7 באוקטובר, כל הפיצול בעם, הוא התחיל לא מאיזשהו צד אחר, לוין יש לו אחריות על העניין החוק אישית. עבר זמן מ7 באוקטובר, אחרי 7 באוקטובר, תסתכלו בלוח הזמנים, בערך 3 חודשים לא ראיתם אותו מתראיין בשום מקום. הוא גילה בחזרה את העניין, והוא מנסה להמשיך הלאה ולגלגל את העניין.
טוב.
אני אומר, הדבר הכי גרוע שיקרה לכולנו, אם אפילו נדבר על משבר חוקתי, הוא צריך לבצע את מה שנאמר לו, כמו כל מבחר ציבור אחר, וזה הכל.
וכזכור, זה לא להחזיר את השטחים או לפנות את חאן אל-אחמר, זה לקיים את מה שהוא אמור לקיים, ומתקיים מאז קדמת דנה. אבל, לתחושתי, יואב, לא נשכנע את אריה, אז בוא נעבור לעוד נושא כדי להספיק אותו, שאותי
אולי
טריף...
אולי שם תצליחו לשכנע.
אז יודע מה? אולי שם נצליח לשכנע אותך, אם כי גם שם אני לא בטוח. אותי זה יטריף כל סוף השבוע, אותה התנהגות של משטרת ישראל, אני כבר לא קורא למשטרת ישראל, אני מתנצל, מול בחורה בשם נועה גולדנברג, ש... חשודה לכאורה בזה שהיא ידתה חופן של חול ים לעברו של השר לביטחון לאומי, אין על זה שום ראייה אגב, למעט סרטון שלא רואים בו כלום, עם הכחישה, היא חולת אפילפסיה עם תעודות, נטולת דבר פלילי, וכדי שאני לא אובן לא נכון, אם היא עשתה דבר כזה ויש עדים, תעמיד אותו לדין. לעצור אותה לסוף השבוע, להחזיק אותה אזוקה בידיים ברגליים בנווה תרצה, כשלדיון בחצות מגיעים מפקד יחידת נחשון של שבס שמונה על ידי בן גביר לפני דקה, וקצין החקירות הבחסגן ניצב במשטרת מחוז תל אביב, לדבר הזה של להחזיק את הבחורה הזאת במאסר, כאילו האם זה נכון לפחות לתפיסתי סגלוביץ' להגיד שהמשטרה פשוט נפלה?
בואו נתחיל בזה שאם יש חשד לביצוע עבירה, נגיד זריקת אותו, זריקה של חול כלפי השר, צריך לחקור. סיימנו את סיפור החקירה, אין עילה למעצר. כל הסיפור המופרך ששמענו, ושמעתי גם קציני משטרה שניסו להצדיק את זה, הוא מופרך לחלוטין. זה אירוע קשה מאוד בכל מובן שהוא. קשה לי יותר גם לראות את המשטרה, כי הייתי שם לא מעט שנים. הרי בסוף זה לא אירוע שקרה מתחת לרדאר באיזשהו תחנה. זה זכה גם, הייתי מצפה, שאנשים קצת יותר בכירים רציניים יראו את הסוגיה ויבינו מה המשמעות על הדרך שבה רואים את משטרת ישראל בדרך שבה יוחפת חוק. האירוע הזה הוא אירוע רע, הוא אירוע שכן הוא צבוע כל כולו בצבע פוליטי מתחילתו ועד סופו, וחבל שכך, כי לחקור צריך אם יש תלונה. לעצור זה אירוע אחר לגמרי, הוא אירוע שלא היה נכון שיעשה, בוודאי ובוודאי לא לקחת על הערכת מעצר. זה אירוע שפה נפלו השמיים במובן הזה, אבל זה לא בפעם הראשונה. אני גם אצלכם בשתוכנית, דיברתי על הדבר, הנזק הכי גדול שקרה, הוא צביעה בצבע פוליטי של משטרה, של ארגון אכיפה. זה המצב לצערי, התיקון יהיה ארוך ועמוק, אבל הוא יהיה.
להבנתי, צבועה פוליטית, כל פעם שמתחלף משטר, היא נצבעת באותו צבע. אבל בתגלי, אריה, אולי אריה, אתה אבל... זוכר, שנייה, אריה, שאלה לא ממש ככה. אינפורמטיבית, שאלה. לכמה זמן נעצר זה שזרק נעל על נשיאת בית המשפט העליון?
אני לא זוכר כמה זה
הוא נעשה. אז אני אעזור לך, אריה. זה שזרק נעל על נשיאת בית המשפט העליון, 1. פגע בה, 2. שברה לה את המשקפיים, 3. היה לו עבר פלילי, 4. היה לו נש על תנאי. שאלה הבאה.
אבל עוד פעם, אריה, אני כן רוצה...
הוא לא היה חולה אפילפסיה.
מעבר לעניין של העובדות. האם יש הצדקה להערכת מעצר? התשובה היא חד משמעית, לא, במקרה הזה. וכן, עבר כללי של בן אדם הוא משפיע, פגיעה פיזית משפיעה, האירוע עצמו משפיע, ולכן אנחנו מחפשים כל הזמן לחפוש את ההשוואה ולהגיד אין, דבר ראשון, אין תיקון עוול בעוול, אבל זה לא סיפור של עוול בעוול.
לא, השאלה אם המשטרה לא נוהגת ככה באופן אני, קבוע, ארי, תמיד.
ארי, אני בניגוד לך, הייתי לא מעט שנים במשטרה, לצערי, בחור,
ארי, רק נחקר.
לא מעט אנשים, לא מעט אנשים גם נעצרו, גם על ידי. אני אומר לך שהאירוע הזה הוא רואה מופרע בכל קנה מידה מקצועי, באשר הוא. ואי אפשר לקחת, אי אפשר שלא לתת בזה סימנים. שר עבריין יושב על כיסא השר לביטחון פנים, לצערי, משפיע על שדירת הפיקוד. עצוב לי מאוד.
יואב סגלוביץ', תודה, ובנימה המאוד אופטימית הזו, ארי, אנחנו נסיים את היום הזה לפחות, אורחים ומפיקים, אסף נבוסר, פלסנר, חל שידור, בני שאולסקי, בדיגיטל, גיא רביב, איתי ניקסון וליעזר בן יהודה, אחינו ספורט, עם קופון ופרימו, ואנחנו ניפגש פה מחר, אין לי משהו יותר טוב.
מחר יום שני, אני מקווה שיהיו פחות צרות.
להתראות.